היי, אני אביטל זילברשטיין, ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. אז שלום לשובל גרינפלד. שובל, אתה... אפשר לקרוא לזה חיית כדורשת, נכון?
חיה כמו כולם, כל מי שבתחום הוא חיה, אבל כן.
כן, אבל אתה ליטרלי חי את הכדורשת.
כן, כן. ימי שישי קצת פחות, אבל...
לא, כי ניסינו לקבוע ככה לרעיון, ואז בערבים אתה מאמן או שופט, בסופי שבוע גם טורנירים וכאלה.
נכון, אני כמעט כל יום בחוץ, וכשאני בבית, אז אני גם כן מתעסק בזה.
כן? מה זה אומר?
הכנה של אימונים, לימוד של וידאו של קבוצות, אבל גם דברים של השיפוט, התעסקות עם החוקה, אני כל הזמן בתוך זה.
כן. אז בוא נספר רגע למאזינות. אתה מאמן את קבוצת אוממה?
אני מאמן את אוממה כפר האורנים. היום אנחנו בליגה לאומית א', זו קבוצה ש... צמחה והתפתחה ממה שהיה ליגה עירונית של מודיעין, דרך אזוריות של האיגוד, ארצית, לאומית ב'.
זאת אומרת, עברתם את כל הדרך?
את כל הדרך.
כמה שנים אתה איתן?
אני בוגר קורס מאמנים השני מ-2013 מאז.
יפה. קורס מאמנים של האיגוד או של
כן,
ה...
כן, כן.
אז, ועברת איתם את כל התהליך הזה של, של הגלגול בין הליגות.
התחלתי איתם עוד לפני שהיינו בליגה בכלל, עוד לפני שהיו באזור שלנו ליגות.
רגע, אז בוא תספר לנו רגע, איך בכלל הגעת לכדורשת?
דרך אשתי כמובן.
כן, אשתך היא שחקנית?
אשתי שחקנית, בעבר שיחקה בקבוצה ביישוב, קבוצה שהוקמה, ואחרי משהו כמו חצי שנה, מאמן שהקים את הקבוצה אמר, טוב, אני חוזר להקים קבוצות במודיעין. הבנות אמרו לי, בוא תאמן אותנו.
כן? כן? היה לך איזשהו קשר לספורט לפני כן?
לא לספורט קבוצתי בכלל. אני בילדות הייתי מתעמל מכשירים וקרקע, אני רחוק מספורט קבוצתי.
כן.
בטח ספורט כדור. אבל מאוד התלהבתי מזה שמשחקות כדורשת, אפילו היה משחק אימון שבאתי לראות, אמרו לי, טוב, אתה מבין בזה. שיחקנו כדורשת בילדות.
באמת?
בבית ספר, כן.
איפה?
גדלתי בגשר הזיב, קיבוץ בצפון.
וואלה. והיה לכם כדורשת בילדות?
בשיעורי ספורט.
מגניב.
בבית ספר היסודי, במגרש חוץ, שיחקנו כדורשת, כן.
איזה כיף.
קראו לזה כדורשת, זה היה אותם חוקים, אותו דבר בדיוק.
על איזה שנים אנחנו מדברות או שאתה לא רוצה לחשוף?
פעם. לא, אין לי בעיה לחשוף, אני היום בן 55, זה היה ב-80 אולי,
כן.
כן, אולי לפני.
אז ממש, כאילו, זאת אומרת, מאז שחיים בורוסקי הביא את זה לארץ, אפשר
להגיד? בטח לפני.
עוד לפני?
בטח לפני.
וואו, טוב, אנחנו צריכים לגלות עוד מקורות, אני רואה.
אני לא יודע, אז המורה לספורט שלנו לימד אותנו, אין לי מושג מאיפה הוא הביא את זה. עוד היינו משחקים בעבר, זה הגיע מהכדורעף, אבל השיטת ניקוד הייתה שונה.
כן.
היה אפשר לזכות בנקודות רק לקבוצה שהייתה לה זכות ההגשה. זאת אומרת שכל פעם שהקבוצה שזכות ההגשה לא הייתה שלה, הייתה עושה כביכול נקודה, לא היו סופרים נקודות, זה רק היה כדור עובר אליהם.
הבנתי.
ורק אז, זאת אומרת, המשחקים היו נמשכים הרבה יותר.
כן, יותר זמן.
אני מניח שזה ככה היה בכדורעף, עד ששינו את זה, אבל ככה שיחקנו כדורשת.
מגניב. ואז היה בנים, בנות ביחד, או בנים לחוד?
שיעורי ספורט, בקיבוץ, כולם ביחד. אז מאוד התלהבתי כשפתאום שמעתי שאשתי בחוג כדורשת, אמרתי, וואו, אני מכיר את זה.
כן, זה החזיר אותך לילדות גם.
ואמרו לי, טוב, בוא תאמן אותנו.
אז ישר עשית את הקורס או שהתחלת פשוט לאמן ו...
מיד התחלתי לבדוק, ראיתי שיש כדורשת בארץ, שזה משהו קצת יותר גדול, שיש קורס מאמנים. היה לי לא פשוט להחליט, כי הזמן והכסף זה לא זול. ואמרתי, טוב, זה מעניין אותי, אני אלך, ובאותו זמן שהתחלתי לאמן, כמה שבועות אחרי זה התחלתי כבר את הקורס. וזה חשף אותי לשחקניות, לליגות, לדברים שקורים בחוץ, באמת לא היה לי מושג.
כן, אז איך בעצם ביססת את האג'נדה המקצועית שלך? בעצם כאילו אנחנו מדברים על איזה מעל 10 שנים פחות או יותר שאתה מאמן.
כן, 10 שנים. אני מאוד, אני כל הזמן מסתכל ולומד על קבוצות, על שחקניות, על מאמנים, על מאמנות, שופטים, ואני כל הזמן מחפש רעיונות איך אני יכול להשתמש בזה, ואיפה זה יכול להתחבר לקבוצה שאני מאמן. התחלתי ללכת לראות משחקים ברמה יותר גבוהה, היה לי מאוד חשוב לקדם גם את הקבוצה שלי, אבל כל הליגה האזורית שהייתה לנו במודיעין, שהייתה משהו עירוני פנימי, היה לי חשוב לחבר אותם למשהו יותר גדול. השיפוט והרישום, הכל היה משהו מאוד קטן ומקומי
וקהילתי
כזה. בסיסי כזה, כן. כן. אז אני מאוד דחפתי שמה שיהיה איזשהו חיבור למה שהכרתי.
כן.
אז היה מועדון ישראלי לכדורשת נשים, ואז הם כן, הם בהמשך לזה הם התחברו, ויש המון קבוצות ממודיעין היום באיגוד.
כן. ובאיזה שלב בעצם אתה מגיע לתחום השיפוט?
לקראת סוף קורס מאמנים, נפתח קורס שיפוט. קבוצה די גדולה של מאמנים מהקורס הלכו לקורס שיפוט. בשביל הרוב זה היה סתם עוד איזה משהו מקצועי או להרחיב קצת. לקח הרבה חודשים אחרי הקורס עד שהתחלתי לשפוט. לא הייתי מקורב, לא הכרתי אף אחד, לא היה באזור שלנו בכלל שום דבר אמיתי של האיגוד אז. אני חושב שהחיבור הראשון שלי באמת לאיגוד, טורניר אילת, שהקבוצה שלי נרשמה פעם ראשונה, ואני אמרתי, אני חייב לצאת איתכם. אני אמצא את הדרך, אני לא יכול לשלם כל כך הרבה כדי להיות איתכם, אני אפילו אשים אוהל על החוף, אני אגיע. נראה מה יהיה.
וואו, איזה מסירות.
אני יהיה בסדר, אני אמצא את הדרך.
כן.
ויומיים לפני הטורניר יצרו איתי קשר מה... איגוד, אחת השופטות ביטלה בגלל איזשהו בעיה רפואית משפחתית, ואמרו לי, בוא, אנחנו צריכים אותך. עכשיו, הם לא באמת ידעו איזה רקע יש לי בשיפוט, ואחרי זה גם הבנתי שהם לא כל כך רוצים אותי לשפוט, אלא יותר לארגן את המשחקי חוף ולהרים רשתות ולעשות עבודות לוגיסטיות. הצטרפתי.
זה שירה את האינטרסים שלך באותו רגע.
כן, כן, זה התחבר לי מצוין.
כן.
ליוויתי את הקבוצה. עבדתי די קשה בלוגיסטיקה של הקמת מגרשים, ובאחד הימים אמרו לי, טוב, יש לנו איזה חלון, אולי תלך לשפוט. אמרתי, מצוין. הלכתי לשפוט.
תספר לנו קצת איך זה פעם ראשונה לבוא ולשפוט משחק. לי זה נשמע מפחיד.
כן, זה מלחיץ, זה מפחיד. זה היו אז הרבה פחות, המבחר היה אז הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, מיד קיבלתי קבוצות ברמה הכי גבוהה, שחקניות ותיקות, עם מאמנים שלאף אחד אין סבלנות לשופט שהוא פחות מכיר.
כן.
אבל בגלל שזה היה בטורניר, אז הייתה יותר חביבות ויותר סבלנות.
כן.
ככה התחלתי.
אהבת את זה?
כן.
כן? מה, אתה יכול להסביר מה יש לאהוב בזה? אתה יודע, דיברתי על זה גם עם תמי, כאילו נדמה ששופטים זה איזשהו משהו כזה שנורא קשה לקבוצות, כי תמיד יש איזשהם החלטות שקבוצה לא תמצא, זה לא ימצא חן.
כן, אחד התסכולים הגדולים שאני רואה בתור שופט, זה שזה ענף שתמיד יש קבוצה אחת שמפסידה.
כן.
שקודם כל זה הרגשה לא נעימה. זה מבאס. כן. זה לא כולם שמחים. זה לא כולם באים והכל חגיגה. זה כולם באים וחגיגה, אבל יש כאלה שלא חוגגות, ולפעמים זה יותר קיצוני, שממש קשה להם. ובאופן טבעי, הרבה פעמים זה מופנה למי שהכי נוח, לשופט.
כן.
אז כן, כועסים עליי. לא מעט פעמים.
אז מה בכל זאת אתה אוהב בשיפוט?
אני אוהב את האווירה, אני אוהב את גם העניין הספורטיבי, אבל גם החברתי, את כל האירוע. אני אוהב להיות שם, אני אוהב להיות חלק מזה.
כן.
ועם הזמן והיכולת להשתפר, אז אני גם יכול לשפוט משחקים בקד בקצב יותר מהיר, יכול להתמודד עם...
אני מכירה אותך, אתה יודע, רק מהתקופה האחרונה, וכן יש לך מוניטין ששופט שהוא מאוד מוערך בענף, אז...
כן.
אז זה משהו שמן הסתם בא עם הקילומטראז'.
בטח הגיע אלה שפחות כועסו עליי, אבל כן. כמו שאחרי משחקים, שחקניות אומרות לי, אתה שופט מצוין, בטח... ניצחת.
כי ניצחת. לא, אין כאלו שגם מפסידות ומפרגנות.
אבל כן, לפעמים אומרות לי, כן, אבל דווקא הפסדנו.
כן. אז זאת אומרת, יש כאלו שיודעות לפרגן גם אם הן הפסידו. כן. טוב, אז אתה, אז טורניר אילת, זה הפעם הראשונה שבאת שופט, אתה אוהב את האירוע הזה, ו...
כן, ובעונה שאחרי זה, כאילו להזמין אותי לשפוט משחקים, היה הרבה פחות פעילות אז, אז אני חושב שהמשחק ראשון כבר שלחו אותי לשפוט משחק ליגת על, משחקים של ליגה לאומית, ממש ברמות הגבוהות, אבל היה הרבה פחות דירוג.
אתה יכול כאילו יש לך כזה העדפה? איפה יותר כיף לך לשפוט או יש הבדל?
כל מקום. כל מקום. מה שאני אוהב זה את הגיוון. אני שופט, היום אני שופט בכל המסגרות, בכל הארגונים, בליגות אפק ובאיגוד ובמאמנט ובמקומות עבודה ובטורנירים של כל מיני מארגנים. אני עובד עם כולם, ובגלל זה אני גם שופט בכל הרמות. ומה שאני בעיקר אוהב זה את הגיוון. יש משהו בליגות הנמוכות שאני מאוד נהנה. אני מאוד נהנה לראות דווקא, או שזה קבוצות חדשות, או שזה נשים שהן פחות ספורטיביות, זאת אומרת, הן לא כאלה שיהיו בליגת על, או שזה מכל מיני יישובים קטנים שככה התחברה הקבוצה. ולכולם יש מקום, וכולם נהנות מזה, את זה אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב את הרמות הגבוהות של הקצב, היכולת, והשיפור והשינוי וההתקדמות, מה שהמאמנים עושים כדי להתקדם ולהתגבר על כל מיני יכולות של קבוצות. אז אני לא יכול להגיד שאני מעדיף...
זאת אומרת, נשמע שבכל מקום אתה מוצא מה לראות ומה...
כן, ואני אוהב את הגיוון.
כן. יפה. עם איזה תחושה אתה בא כשאתה מגיע לשפוט? כאילו, יש איזושהי תחושת שליחות נקרא לזה?
אני מתרגש לפני כל משחק.
כן.
כל משחק. רמות גבוהות זה יכול יותר להלחיץ, אבל... אני גם רגיל לזה, אני רגיל לתחושה הזאת לפני, אני יודע שהיא תבוא, היא לא מפריעה לי.
אז אני אשאל את זה אחרת, מה חשוב לך להיות כשאתה מגיע לשם, למשחקים?
אני מנסה להיות מאוד, נקרא לזה חביב וסבלני לפני המשחקים, ומאוד מדויק ויעיל בזמן המשחק.
כן. אומרת,
יש הבדל. קבוצה בלי מאמן, אני איתם קצת יותר סבלני בפתק המידה, בהחלפת, למרות שזה שחקניות כולם שהן כבר מאוד מאוד ותיקות ואמורות לדעת, אבל עדיין שואלות אותי, רגע, איך מותר לי להחליף ליברו, אם היא יכולה להתחלף, האם... אני אסביר, אני אלמד. אבל בזמן המשחק אני שופט את מה שאני רואה. אני רואה בלגן במיקומים בקבוצה. אני לא אלקוד אותם. אני לא אראה שעכשיו הם לא יודעות, רואים עליהם שהם לא יודעות איך לעמוד, אני לא אמהר ואשר מכה פתיחה כדי ללכוד אותם בעבירה שאני יודע שיש.
הבנתי. כאילו אתה תיתן להם את הרגע הזדמנות להסתדר.
אני אתן להם רגע לנשום להסתדר, כמובן. אי אפשר להגזים, אבל ברגע שכדור במשחק, לא, שברה, אני שורק.
כן, אבל נשמע שאתה מאוד כזה רואה את הקבוצות ואת המעבר, את הצורך שלהם.
כן, באמת יש הבדל בין קבוצה שבאה עם מאמן ובלי. יש הבדל גם מי המאמנים, מאמנים יותר ותיקים, מאמנים שבאים מכדור אף, מכירים את החוקים והעקרונות והנועלים הרבה יותר טוב. וכאלה שגדלו בכדורשת, או שבאות בלי מאמן, אין סיבה ללכוד אותם ולחפש אותם על ה...
כן.
היה בעבר קבוצה ששיחקתי, שופט, שממש הייתה הרגשה שהוא בא ללכוד אותם. זאת אומרת... רואים ששחקנית נראית מבולבלת ועם הכדור ביד, אבל השנייה מגיעה אליה כדי לקחת לה את הכדור, כי הן צריכות לעשות סבב, והוא ישרוק מכת פתיחה, והיא תזרוק, והוא ישרוק עבירה. כן. כאילו,
זה מסוג הדברים
שאתה... וזה נתן לי את הדוגמה, אוקיי, שם אני לא רוצה להיות.
אז זאת אומרת, כאילו, דווקא ממקום שראית המודלינג הזה, ואז אמרת,
כן,
זה
אבל,
אני
אבל
לא
גם
רוצה.
כן, אבל גם שאני רואה על הקבוצות.
כן.
השיפוט והאימון משולב אצלי כל הזמן.
כן.
כל הזמן. זה מתחיל מזה שעוד בעבר הייתי שופט משחקים ורואה תרגילים, יכולות, שיטות, וחושב, אוקיי, איך אני מיישם את זה אצלי בקבוצה, אצלי באימון, אבל יותר מזה, גם התנהגות של קבוצה, וגם יחס לקבוצה השנייה, וגם יחס לשופט. כיוון שאני שופט, מאוד מאוד חשוב לי להוביל איזשהו רוח בקבוצה של איך להתנהג על המגרש.
זאת אומרת, כאילו, דווקא במקום הזה אתה מאמן את הקבוצה שלך ומנחיל להם עוד איזשהם ערכים שהם מעבר לאמן אותן כדורשת.
זה משהו שאני רק יכול להעיד משמיעה, כי אני לא נמצא שם, אני יודע שאומרים על הקבוצה שלי, שמשהו בחביבות ומשהו בחוויה של לשחק מולדה, מול הקבוצה, שהוא מאוד נעים. אני חושב שאחד הדברים שלי היה חשוב להוביל, עכשיו זה כמובן זה לא רק אני, זה הקפטנית והשחקניות,
כן.
אבל זה כן הרבה מזה בעבר בא מדברים שלי היו חשובים. למשל, במשחק, שופט שרק לטובתך, הקבוצה השנייה מתחילה להגיד, אבל נגעת ברשת. עכשיו,
כן.
זה לא משנה אם נגעת או לא נגעת ברשת. את לא תסתובבי ותתחילי לדבר איתם. להגיד להם, כן, נגעתי, לא נגעתי, אבל לא ראיתם, אבל זה היה לא, ואני עובד על זה הרבה.
כן? זהו, איך אתה עובד על זה? זה משהו שאתה עושה באימונים, או שזה משהו שתוך כדי המשחקים אתה עוצר?
מדבר. אני מסביר באימונים, אני מסביר לפני משחקים. יש אירוע, קורה משהו, מתחיל ויכוח או עניין מהצד השני, אתה מסתובבות גב לרשת, באות לאמצע. שופט שרק, זה לא יעזור, זה לא... אבל זה יותר מזה. זה בעיקר, תהיו אתם בתוך הקבוצה, בזון שלכם. אתם לא נותנות לשום הפרעה חיצונית לקלקל לכם עכשיו את המשחק. לא לקהל שמעודד ספורטיבי יותר או פחות, או רועש יותר או פחות. לא למאמן מהצד השני שצועק ויכול להוציא אתכם מריכוז. לא לקבוצה שמתווכחת עכשיו עם כל פסיקה של השופט, או מתחילה להתווכח איתך נגעת ברשת, זה נגע בך לפני היציאה החוצה. לא, אתם מתעלמות, באות לאמצע, מתחברות חזרה ביחד, נשארות אתכם. אז זה דברים שהובלתי.
זאת אומרת, איזשהו מיקוד שליטה פנימי ולא
כן,
חיצוני.
כן, ולפעמים זה יותר קשה, לפעמים יותר קל. יש שחקניות שחייבות לדבר ולהתווכח ולהתנצח, ויש כאלה שיותר קל להם עם זה.
כן.
אבל זה כן משהו שהובלתי כל העניין של להתנצח מול שופט. אם את חושבת שהוא פסק לא נכון, בסדר, דברי איתו, את יודעת, זה לא חוק היסטרי של אוקיי, רק הקפטנית, והוא ייתן לך, ואסור לך לדבר איתו. אבל אל תתחילי להתווכח איתו, הוא לא ישנה את ההחלטה. תגידי לו מה שאת חושבת, אבל אל תגרמי, קודם כל אל תתחילי להתווכח איתו, כי הוא יהיה בחוזר סבלנות, ואנחנו מעדיפים שהוא יעצבני על הקבוצה השנייה ולא עלינו. אבל גם זה לא עוזר. אז יש המון דברים שמהצד של השיפוט, מעבר לעניין המקצועי של מה אני רואה על יכולות של קבוצה, שהם קשורים לרוח הקבוצה והתנהגות במשחק.
זה יפה. מעניין כמה מאמנים באמת מקדישים לזה מחשבה בעצם להתנהגות. גם דיברת על זה עם בורוסקי, כשהוא הביא את הכדורשת, אז מאוד היה חשוב לו, בכלל, ואת הכתרגל שהוא סיפר, שהיה חשוב לו מאוד, להתייחס לכל ארבעת המרכיבים שיש במשחק, שזה קהל, שופטים, שחקניות, מאמנים, ושכולם יתייחסו בכבוד אחד לשני.
כן.
אני מבינה ממה שאתה אומר, שחלק מרוח הקבוצה שאתה מתאר, זה גם הקטע הזה של להתייחס בכבוד כלפי הקבוצה
כן.
השנייה, כלפי השופטים.
זה שופטים. גם להתייחס בכבוד, זה יותר לסנן את הרעשים, ולהישאר מחוברות בתוך הקבוצה.
כן. וזה בא מתוך המקום הזה של הניסיון שלך כשופט והחוויות
לגמרי.
שחווית
אני
כשופט.
אני לא יודע מה המאמנים אחרים עושים, אני לא יודע אם הם מתעסקים עם זה, אני בטוח ש... תמצאי את כל המגוון, יש כאלה שלא מתעסקים בכלל עם רוח הקבוצה, יש מאמנים שמאמנים המון קבוצות, והקבוצה או הקפטנית מובילות את זה, והם רק באים לעניין המקצועי, יש כאלה שאולי זה יותר חשוב להם, חלק מזה זה שאני מלווה את הקבוצה מההתחלה.
כן.
הקבוצה התחלפה כמה פעמים מאז ש...
זאת אומרת,
הקבוצה זה אומם הכפר האורנים, היום אין אף שחקנית מכפר האורנים. אז הרכב התחלף, ועדיין היה חשוב לי כל הזמן לשמור על כמה קווים, ואצלי זה הגיע מהשיפוט, לא מאיזה...
מתוך החוויות שלך ששופט.
כן, לא מתוך איזה עיקרון ספורטיבי שגדלתי או למדתי אותו במקום אחר.
כן. חווית על בשריך התנהגות לא נעימה, ולא רצית שזה איש יחוזר.
הרגשתי שהן צריכות להתמקד בדברים אחרים, ולסנן את זה.
ואיך אתה, מן הסתם השופטים ששופטים את הקבוצה שלך, כשאתה מאמן, בתפקיד מאמן, מכירים, נכון? יש כאילו היכרות, וקולגות.
קודם כל, זה לא מעט פעמים היה מקום לבעיה, מול קבוצה שנייה. יודעים, מכירים אותי, יודעים שאני שופט, יודעים שאני באיזשהם יחסים עם השופטים. היו תלונות.
כן.
אני קודם כל משתדל, גם כשאני מגיע למשחק בתור מאמן, להפריד. אני לא עומד ליד השופטים ומתחיל לדבר איתם על חוויות מפה ומשם, ואני אגיד שלום. אבל כן. כמו כל מאמן, אני לא אתחבר יותר מדי, לא אחרי המשחק. אפילו דברים קטנים, אם אני רוצה לבדוק משהו בתופס, אני לא מרשה לעצמי לבוא, אני אבקש רשות. אם אני רוצה לעזור עם משהו עם הרשת, שחקנית מתלוננת שהיא לא טוב, אני לא אבוא וארשה לעצמי אוקיי עכשיו. לא, זה משחק שלו, אני אבקש.
כן.
עכשיו, מכירים אותי, אז יודעים גם על היכולות הטכניות של זה, אין בעיה, צדר את הרשת.
כן.
אבל אני לא אבוא ועשה את זה בלי לבקש, כי הרבה מאיך שזה יכול להיראות, וכן, בעבר היו תלונות. עכשיו, אני סומך על
השופטים.
הנה, כן. עובדה, גם לא כל משחק אנחנו מנצחים.
לא כל משחק שופטים לטובתכם. כשאתה רואה
לא
טעויות.
אני לא יודע אם שופטים לטובתנו או לא טוב. לטובתנו, אבל בפועל אנחנו מפסידים משחקים.
כן.
אני לא הייתי אומר שזה השופטים.
ויש לפעמים שאתה רואה טעויות
ברור.
של... ברור. ואיך זה...
כדור הבא.
כן.
כן. יש דברים שאני מעביר לשחקניות מתוך הניסיון כשופט, שבאים כדי להשפיע על השופט. למשל, שתי שחקניות ניגשו לכדור מאחורה.
אז שזה נחשב שכאילו שתי נגיעות.
אם היא נגעה. שתי שחקניות ניגשו לכדור מאחורה.
כן.
ספק נגעה, לא נגעה. אחת מהן נגעה, אנחנו לא יודע אם השנייה נגעה. מעבירות אותו קדימה. אני אומר לשחקניות, לשתיים מאחורה, לאחת שספק נגעה או לא נגעה. אומר לה, תקשיבי, או שאת צורחת לשחקנית הקדמית להעביר, וזה בשבילה שהיא תדע שנגעת, או שאת צורחת לא נגעתי, וזה בשביל שהשופט לא יחשוב לספור לך את זה כנגיעה. כי לפעמים הוא חושב שכן או לא, אבל ברגע שאת צורחת לא נגעתי, הוא כבר פחות ימהר לשרוק על נגיעה. אלא אם כן, הוא ראה בפירור שנגעת, ואת סתם צועקת. אז אני אומר לבנות, אוקיי, את צועקת לה להעביר, וזה בשבילה, או שצועקת לא נגעתי, וזה יותר בשביל השופט.
בסדר, זה תשמע, דברים שהם חשובים באמת.
כן, אז זה דברים שאני מעביר לקבוצה מהניסיון בשיפוט.
כן. מה התלונה הכי הזויה שהייתה עליך כשופט?
תלונה?
או כאילו, או טענה שבאה שחקנית נגיד באמצע משחק, ויש דברים כאלו?
שיפוט מוטה, אתה חבר של המאמן ההוא, אתם ככה חברים, אתם יוצאים כל יום ביחד, על מאמן שבקושי הכרתי איך קוראים לו.
כן,
לא זוכר.
יש
כאלה. כאילו, אני כן רציתי גם לדבר משהו על הקבוצה שלי בעבר. אנחנו גדלנו, התחלנו את התהליך בליגה אזורית במודיעין, היינו קבוצה יחסית חלשה. לעומת הקבוצות האחרות, והבדל גדול שראיתי אצלנו לעומת קבוצות אחרות, ראיתי בקבוצות אחרות, יש 2-3 מתקיפות מאוד מאוד חזקות, כל הכדורים הולכים אליהם, לא משנה מה קורה, הם יעשו, לנו לא היה כאלה. אז התחלנו מההתחלה לעבוד על העבודה ביחד, והקבוצתיות, ואיך לשלב את כולם, ואיך לראות מה היכולות של כל אחת יכולה להביא. ופתאום אנחנו מנצחים קבוצות חזקות, והתחלנו להתקדם. וכשכבר התחילו להגיע לקבוצה, כי עם הזמן הקבוצה השתנה בסגל, התחילו להגיע שחקניות יותר חזקות, שבעיקרון היה אפשר לבנות את כל המשחק עליהם, בגלל שטיפסנו בליגות, התחלנו לשחק מול קבוצות יותר חזקות.
כן.
אז גם היכולות של השחקניות האלה לא יכלו, לא לבד.
כן. אז אתה צריך בעצם יותר שחקניות כאלה.
ועד היום אנחנו משחקים מול קבוצות שאנחנו חווים, אנחנו עומדים מול שחקניות מאוד חזקות, שהכל נבנה עליהן, ואצלנו לא.
זאת אומרת, אצלכם כל הסגל יכולות לבוא ולתפקד כשחקניות מניין?
לא כולם באותה יכולת, לא כולם יקבלו את אותו זמן.
אבל בעצם אתה אומר שמה שהתמקדת בו, בגלל האתגר הזה שהיה לך, זה עבודה קבוצתית, כן. ושיפור יכולות, כאילו, כן. בקיימות.
ואיך לקחת יכולות ותכונות של כל שחקנית, ואוקיי, עם עזרה של אחרות, איך את עושה את הנקודה? כן. כי יש כזו, אחת כזאת, שאם פותחים לה, היא תעשה את הנקודה פה, ויש אחת שאם פותחים לה רשת, היא תעשה את הנקודה שם. אין לי אף אחת שבלי עזרה לא תעשה נקודה. אין לי אף אחת שתבוא מול, לא בליגה לאומית, תבוא מול קבוצה, לא משנה כמה טוב היא מנחיתה וכמה טוב היא מזנקת, אם לא עוזרים לה, היא לא תעשה נקודה. אבל כל אחת תעשה את הנקודה שלה בצורה אחרת. ואז אני רואה איך אפשר לנצל את היכולות של כל אחת כדי באמת לעשות את המקסימום.
זה משהו שאינטואיטיבית הגעת אליו?
אני ראיתי מה קורה, אני ראיתי בקבוצות אחרות, בליגות הנמוכות זה עדיין קורה, יש שתי מנחיתות, עם היחידות שמתקיפות.
זאת אומרת, ראית את זה וזה לא, ואמרת אצלי, אני לא,
לא
רוצה את זה?
לא היו כאלה.
לא היו לך.
לא היו לי שחקניות שעכשיו יקבלו כדור על הרשת, ולא משנה מה קורה, הם יעשו את הנקודה, כמו קבוצות ששיחקנו מולה.
אוקיי, אז פה, אז כאילו בעצם הדבר הזה שהצורך הזה בקבוצתיות, זה בעצם איך אתה יכול לעזור לשחקנית לעשות נקודה, על ידי זה
שהבנות יפעלו אני חייב לעשות עבודה קבוצתית, אני חייב לשתף את כולם, הן חייבות לעזור אחת לשנייה לעשות את הנקודה, אחרת אנחנו לא עושים נקודות.
אני משערת שזה מאוד משפיע על האווירה בקבוצה.
כן.
ודווקא לטובה, אם אני מנחשת נכון.
כן.
לא? כאילו יש פחות ענייני אגו, או עלוויות, או מישהי שמרגישה שפחות רואים אותה.
אני בטוח שתמיד יש. גם הקבוצה באמת התחלפה עם השנים.
זהו, זה משהו שעד היום גם הוביל אותך באופן שבו אתה מאמן?
כן, כן.
זאת אומרת, קבוצתיות קודם.
חייב. רק בשביל להצליח, לא בשביל איזה עיקרון.
אבל זה אומר גם שאתה רואה אצל כולן בעצם את היכולות שלהן, את מה הן, את הפורטה שלהן.
זה אחד הדברים שידעתי לעשות, גם כשהגיעו שחקניות חדשות, אוקיי, איך, במה את יותר טובה, איך אפשר לנצל את היכולות שלך. כמובן שאני עובד כל הזמן על לשפר יכולות של כולם, זאת אומרת, שחקנית שעושה רק דבר אחד ולא מגוונת ולא מחפשת ולא יודעת לעשות דברים אחרים, זה לרוב שחקנית שלא שהיא פחות טובה, אבל יותר קל להתמודד מולה.
כן.
אז חשוב הפיתוח של היכולות, אבל מצד שני, אוקיי, זה מה שאת נוח לך, זה מה שאת טובה בו, בוא נראה איך את משתלבת.
זה ה-go to basic הזה, שלפעמים צריך אותו במשחקים, כשיותר מדי כזה...
זה בעיקר הגיע מזה שלא, אף פעם לא היו לי שחקניות, שלא משנה מה יקרה, יקבלו את הכדור, יעשו את הנקודה, או לא משנה איזה כדור יגיע אליהם, הם יתפסו אותו, יחסמו אותו, לא היה.
יפה. אז איך בעצם נראים האימונים אצלך? זה אימונים יותר דיפרנציאליים או דווקא כן אחידים?
לא אחידים. אני משתמש בהמון דברים שאני רואה כשופט, או בדברים שאני רואה בצילומי משחקים שלי. אני לא אגיד שאני אחד הראשונים בענף שצילה משחקים, כי גם את זה למדתי, אבל אני צילמתי משחקים בליגות נמוכות, שהיו מצלמים רק בליגות יותר גבוהות.
אני חושבת שגם היום הרוב, לאט לאט זה גם הולך לליגות הנמוכות, אבל...
אני רואה את זה.
כן?
זה נכון, ככל שאני רואה את זה כשופט, ככל שהליגות יותר גבוהות, יש יותר מצלמות בקהל, כי קבוצות מצלמות לא רק את עצמם, אלא גם אחרים. בליגות הנמוכות הרבה פעמים כדי...
ללמוד את עצמם.
לראות איזה יופי מה עשית. אז התחלתי עם... צלם וללמוד, והרבה דברים שאני עושה באימונים, זה בעקבות דברים שראיתי בסרטים של המשחק, איפה היו הבעיות שלנו, איפה היו יתרונות שלנו, על מה אני רוצה לעבוד היום, או דברים שאני רואה בשיפוט, איזשהו תרגיל, איזושהי שיטה. אין הרבה פעמים שאני מגיע עם אימון מאוד מוכן, מסודר, כתוב מראש. אני לרוב בא עם איזשהו רעיון שאני רוצה לעבוד עליו, מתחיל ומפתח אותו תוך כדי האימון. אני מניח שרוב ה... אני לא יודע. הרבה שחקניות בכלל לא מודעות לזה.
זאת אומרת, לא מרגישים את זה שזה...
אומרים לי שלא.
שזה נבנה.
אומרים לי שזה נראה מאוד מאורגן ומסודר, אבל אני יודע שאני לרוב בא עם איזשהו רעיון.
מה זה משרת?
האימונים הם לא זהים. האימונים משתנים.
מה זה משרת זה שאתה מגיע עם איזשהו רעיון, אבל בעצם לא עם מערך...
את החוסר יכולת שלי לתכנן יותר מדי.
לא, אבל אני מניחה שזה גם מן הסתם עושה דברים טובים.
אני מאלתר, אני מסתדר, אני מגיע עם משהו שחשוב לי לעבוד עליו, אפילו עם איזה רעיון איך לעבוד עליו, אבל אז אני משנה תוך כדי, אין לי סבלנות יותר מדי לשבת לפני, להכין מה, אין לי סבלנות, אז אני לא...
מה היית אומר ששחקניות שלך יגידו שהאימונים שלך מעניינים וכיפים או משעממים?
אני לא חושב שמשעממים. יש שחקניות שהולכות איתי כבר הרבה זמן, אז בטוח שיש דברים שחוזרים. לפעמים הם איטיים מדי. אני יודע שהרבה שחקניות באות ואוהבות את ה...
אקשן.
כן, לזוז. בעבר הפריע לי שאני עושה את זה מעט מדי לעומת מאמנים שבאו מאימון כושר או זה שכל הזמן זזו, אבל האימונים שלי יהיו אחרים קצת. אבל אני חושב שהם... התגובות שאני שומע, שכן, שטוב להם, וזה כן מעניין ומגוון. אבל זה פחות לשאול אותי.
אוקיי, טוב, נשאל אותן בהזדמנות. מה רציתי לשאול אותך? איך זה לעלות בעצם ליגות? עברתם חתיכת מסע.
עברנו חתיכת מסע בגלל כל מיני, אני חושב, קורונה, אני לא זוכר. היה אפילו איזה אירוע שהגענו לליגת על.
די.
לא באמת. העונה הפסיקה באמצע, לדעתי,
בגלל
קורונה.
הקורונה.
ולפי התקנון היו אמורות לעלות 4 קבוצות, ואנחנו באותו שלב היינו ב4 הראשונות, והפסיקו את זה באמצע, אמרו, טוב, לפי הדירוג כרגע, אתם יכולות לעלות. עכשיו, דירוג באותו זמן גם לא ממש שיקף את היכולת שלנו במשחקים האחרונים. התחלנו, כאילו, אם היינו ממשיכים באותו קצב, לא היינו ב4 הראשונות.
כן.
ויתרנו על ה...
כן.
על התענוג, זה... אבל כן, נגענו בליגדה.
זה איזושהי שאיפה שלכם? להגיע לשם?
וואי, תלוי את מי שואלים. אני, השאיפה שלי היא בעיקר שיהיה חוויות טובות לקבוצה, ניצחונות בכל משחק, שיהיה כמה שפחות חוויות לא טובות של שחקניות במשחק, זאת אומרת, אנחנו יכולות לנצח ומישהי מתוסכלת כי היא לא חלק מזה, היא לא הרגישה שותפה. או להפסיד, וכולם ממש מרגישות טוב אחת עם השנייה, כי היה חיבור טוב בין כולם, והרגישו שכולם מתאמצות, והיו דברים טובים. אז כמובן שמאוד חשוב לנצח, אבל יותר חשוב שילכו הביתה עם איזו הרגשת סיפוק, ולא תסכו לו כעס.
כן.
אבל בסוף, אנחנו פה מעבר לחוויה בשביל לנצח.
כן.
אין לי איזה אג'נדה שמובילה אותי מתחילת העונה של לקחת מקום ראשון בליגה. שחקניות אפילו קצת מתוסכלות שאני לא שם, אבל מבחינת התחרותיות.
כמה זמן אתם בלאומית א' כבר?
קורונה בלבלה את הספירה. אנחנו הגענו, אצלנו זה קצת אחרת, כי הגענו ללאומית א' דרך לאומית ב' בשנה הראשונה שנפתחה לאומית ב'. זאת אומרת, לפנינו היה רק לאומית. כשעלינו... אמרנו, וואו, אנחנו עכשיו עולים ללאומית, ואז פתאום שמו לנו לאומית ב'. אז כאילו הורידו אותנו ליגה.
מהר עליתם ללאומית
א'? עונה אחת היינו.
עונה אחת ועליתם.
עונה אחת עלינו.
זאת אומרת, זה היה ברור שזו הרמה.
ולא עלינו מהמקום הראשון. גם פה עזר לנו שרצו לבנות לאומית א', ולקחו מכל המחוזות, ואותנו, ואז היה חסר, ואנחנו בכלל היינו באיזה מקום, אני לא זוכר, שני, שלישי, ו... החליטו להציע לנו, זאת אומרת, לא עלינו מאיזה...
אז איך בלאומית א' עכשיו?
לאומית א', האמת שגם לאומיות ב' היום, זה הליגות הכי מעניינות, הרבה יותר מעניין מעל, או אפילו מהארציות, כי אין שם אף קבוצה שלא יכולה לנצח כל משחק, או להפסיד כל משחק. העניין בליגות, העונה הזאת עשו... שיטת משחקים קצת בעייתית מבחינת עניין, אבל לרוב העניין בליגה, מי עולה, ההשפעה של כל קבוצה על כל קבוצה אחרת, הרבה יותר, האחידות ברמה,
כן, ברמה,
הרבה יותר מעניין מכל ליגה אחרת. לא שאין משחקים יפהפיים בליגת על, אבל יש הבדל מאוד גדול ברמות.
כן.
ולכן יש משחקים נהדרים, ויש משחקים שזה די ברור מההתחלה מה הולך להיות. בלאומית א', וגם לדעתי בלאומיות ב', זה לא ככה. הרמה מאוד אחידה, כל הקבוצות מצוינות, וגם קבוצות שכאילו אמורות להיות חלשות יותר, יכולות, זה קרה לנו בעבר. קבוצות כן, שהיו כן. חלשות, ואנחנו היו, ניצחו אותן.
כן.
אני חושב שהקבוצה הכי חלשה באחת העונות, זה ההפסד היחידי שלנו היה לה. זאת אומרת, כן. כל יכול להיות.
כן, יפה. תגיד, אני רוצה לחזור רגע לזה שאשתך היא שחקנית, היא עדיין שחקנית כדורשת?
כן, היא משחקת בקבוצה במודיעין, אני אימנתי אותה לא מעט שנים.
איך זה עבד?
זה בסדר, עד שהיא התחיל להיות פחות טוב.
אבל זה נחמד שיש לכם ככה נושא משותף. הכדורשת, אתם מדברים על זה הרבה?
זה נחמד וזה לא נחמד.
כי?
כי זה לא שיש לה את העולם שלה שהוא רק שלה והקבוצה ואני חלק מזה.
כן.
ואני חלק לפעמים הרבה יותר גדול ממנה בזה.
כן,
בגלל המעורבות שלי בזה.
שופט, כן.
ומכירים אותי, וזה חברות שלה בקבוצה, ויצא לי כבר לשפוט אותם, ואז יש מקומות לבעיה. אני באופן סדיר לא שופט אותה, את הקבוצה שלה, למרות שאני שופט קבוצות אחרות באותה ליגה, ואז לאיזושהי תקופה היא הפסיקה, אבל אז היא מצאה קבוצה במודיעין. גם שם הכל היה קשור. הקפטנית שלי היום בקבוצה, אימנה אותה בקבוצה שלה.
אז כל הזמן יש איזשהו חיבור וקשר.
כן.
נחמד, אתם זה, משחקים בשעות הפנאי כדורשת בבית, איזה?
אז כן, באחד מהימי עצמאות פרסנו רשת בדשא ושיחקנו, עד שאח שלה קרא את השריר, אז החלטנו.
מה עם הילדים? כמה ילדים יש לכם?
יש לי שלושה.
בנים?
גדולים, יש לי בן ובת ובן.
מישהו מהם משחק, כדורף, כדורשת?
הם לא משחקים, הם היו... כולם רשמים
כן.
הרבה מאוד שנים, כן, הם גם עבדו בענף. הבת היום חיילת, היא מדאגית, אז היא חזק בספורט.
מדריכת
אימון גופני.
כן.
אני חושב שאפילו מעבירה אימוני כדורשת
וואלה.
בחיל האוויר, כן.
מגניב. אז יפה, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלכם, ככה זה נשמע.
כן.
יפה. ואם אשתך רוצה להשתפר במשהו, אם תהיה צדית חו, שהיא עם המאמנים שלה, המאמנות שלה, פחות.
לא כל כך. לא כל כך. אבל היא שחקנית מצוינת, היא לא צריכה עזרה שלי.
כן. לא, יפה, זה כזה מעניין להיכנס לסלון בערב שבו אתה לא שופט או לא מאמן, אם יש כאלו, ואז לשמוע את השיחות.
השיחות הן בעיקר, אוקיי, מתי יש ערב שאתה פנוי כדי שנוכל לעשות משהו, כי אין הרבה כאלה. כי גם היא יוצאת לאימונים בערב, או למשחקים, ואני, אז אין הרבה ערבים כאלה.
כמה אתה נהנה ממה שאתה עושה?
וואי, אני מאוד נהנה.
כן?
כן.
מה הנה ב...
כשאני עושה משהו, אני עושה אותו עד הסוף. אז אני נהנה להתפלפל על החוקה, ואני בעבודה המקצועית, ואני אוהב להיות חלק מהכיוון וההובלה של הענף. ואני נהנה להתעסק עם, אוקיי, ביקשו ממני להכין מתקן כדי לחסוך ברשמים, באלת, להעמיד את לוח התוצאות על העמוד שהשופט יוכל...
להעביר נקודות.
אז אני עכשיו הולך כי זה המקצוע האמיתי שלי, אני מתכנן מכני, אז אני הולך ומתכנן מתקן להחזיק את הלוח ניקוד לשופט. לא שיצא מזה משהו, אבל יש לי הרמה של מתקנים כאלה בבית, כן.
יפה, אז אתה מביא גם את הכישורים של המקצוע שלך לעולם הזה? היו עוד כאלה דברים?
כל הזמן.
כן?
כל הזמן.
זה שתף אותנו בהמצאות ש...
יצרתי את הלוחות, היום השופטים הולכים עם לוחות להחזיק את הפתקי המידה, אז את הלוחות הראשונים אני יצרתי. מתקנים להחזיק מצלמות על עמודים, היום שאנחנו עובדים עם האפליקציה, מתקנים להחזיק את הטלפון על המ... אני כל הזמן מפתח לעצמי דברים.
כן.
לא הכל הוא מיד הוא... מחולק לכולם.
כן. יפה, טוב, אז אם יש לנו רעיונות לדברים שאפשר לפתח כן. לענף, אז נבוא אליך.
כן, אין בעיה.
אוקיי. מה, איך היה הקשר שלך עם השחקניות? נוצר כאילו קשר גם אישי, או שזה יותר מקצועי, נטו מקצועי?
לא, יש קשר אישי, הוא משתנה, כי יש שחקניות שאני גם חבר שלהם יותר, ומעבר לעניין של האימון והמשחק, ויש כאלה שפחות, שזה רק בעניין הקבוצתי. יש גם עם השחקניות או הקפטניות שאני יותר קרוב אליהם ומדבר איתם בצורה יותר יומיומית, עדיין יש חלוקה מאוד ברורה למשל מה קורה במשחק. אנחנו יכולים ללכת לשבת ביחד כל הקבוצה או לדבר על איזה עניין של הקבוצה, אבל במשחק על ההרכב ועל השיטת הגנה ועל איך להתמודד, זה רק אני לגמרי. הן לא מעורבות בזה בכלל, כאילו, לא שהן לא מעורבות, אני מחליט. הן יכולות להציע והן יכולות להגיד.
זאת אומרת, יש שיח פתוח, אבל בסופו של דבר החלטה
לגמרי, אני מחליט.
שהיא אתה מקבל.
כן, וכן, יש כאלה שאני ארים להם טלפון בסוף יום בדרך הביתה, ויש כאלה שרק אני אגיד שלום באימון, אבל זה...
כן. מה אתה חושב לגבי שחקניות, היחסי שחקניות מאמנים, מאמנות? כל אחת צריכה להרגיש חופשי לגשת למאמן ולבקש בקשות או לשאול שאלות או להציג בעיות?
אני אגיד לך מה אצלי. אני לא יכול להגיד על קבוצות או מאמנים אחרים, כי אני לא יודע. יכול להיות שיש מאמנים שלא רוצים שידברו איתם אלא רק דרך הקפטנית. אין לי מושג.
מה התפיסה שלך?
לי מאוד חשוב הערוץ הפתוח. יש שחקניות אצלי, או היו בעבר שחקניות אצלי בקבוצה שהיה להם, לקח להם הרבה יותר זמן להיפתח ולדבר איתי, ותמיד היו מדברות דרך, נגיד, קפטנית. אני חושב שברגע ששחקניות כן מגיעות לדבר איתי על בעיה או רעיון, התקשורת הישירה מולי היא בסוף הרבה יותר יעילה, לא שתמיד הם יקבלו את התשובה שהם רוצות, אבל כן יש תקשורת ישירה, וזה נראה לי חשוב.
אתה שם לב? אתה שם לב לשחקניות שנגיד עובר עליהן משהו, או שאתה רואה בשפת גוף שהן לא מרוצות?
לא תמיד, אבל לפעמים כן.
ואז אתה...
לא יכול להגיד שאני לא מפספס לפעמים, אבל...
אבל נגיד שאתה שם לב, זה משהו שאתה ניגש לפתור, או שאם שחקנית לא תפנה אליך, אתה גם לא...
לא תמיד אני אגש. לפעמים זה תסכול שהוא, או בעיה שהיא, אוקיי, את חושבת שהיא צריכה לשחק יותר ואני החלטתי שלא, אז את מתוסכלת, אני לא מרגיש שזה צורך עכשיו לבוא לדבר איתך על זה. לפעמים זה עמוק יותר, אוקיי, מה, איפה אני רואה את ההמשך שלי בקבוצה, הייתי רוצה להיות מרכיב יותר משמעותי או בתפקיד אחר, או מעולה, בוא נראה איך עושים את זה. ואז, כן, צריך לדבר.
כן.
אז קצת תלוי מה זה.
כן.
ואת שאלת על יחס של מאמנים מול שחקניות, וגם דברים שאני רואה בשיפוט, התנהגויות של מאמנים.
כן.
מאמנים שצועקים על שחקניות, זה לא תמיד צועקים, אבל יש מאמנים שאני רואה את זה כשופט, מורידים את הקבוצה. או מתוסכלים מהשופט, מתעסקים, לא עסוקים בעכשיו, אוקיי, אנחנו, איך אני מרים את הקבוצה. ויש מקרים יותר קשים, יש מקרים שהם, זה רק נראה הרבה רוח וצעקות, אבל רואים שהיחסים הם כן טובים.
זה נשמע לי שאתה נזהר בדברים שלך.
תראי, כולם, אני לא יכול לבוא ולתת ביקורת על מאמן ואיך הוא בוחר להוביל את הקבוצה שלו. אני כן יכול להגיד שלפעמים אני רואה מהצד שזה לא עוזר, שזה מוריד את הקבוצה.
כן.
אם מאמן יש לו נטייה או שהוא בחר בכוונה לעבוד בדרך מסוימת, זה שלו.
אני חושבת שיש לקבוצה שלך מזל שאתה חווה את זה ורואה את הדברים האלו, כי אז כשאתה מגיע אליהן, אתה בעצם מתוך המקום הזה גם פועל.
גם זה שאני לומד, אבל גם זה שזה, שזה האופי שלי, ככה אני. אני לא... באימון למשחק אני אתן לשחקניות כמה כלים שאני יכול. בזמן המשחק אני לא מסוגל לדברר להם כל כדור, ליצוק עליהם מה השחקנית ממול עכשיו הולכת לעשות, או מה הם עכשיו צריכות לעשות. אני נותן להם לשחק.
אז מה כן, מה באמת
נקודות קטנות, לשחקנית מסוימת, תראי, זה עשית מצוין, תמשיכי. עוד לא עצרו אותך, תמשיכי. יעצרו אותך, תעשי משהו אחר. או את ממשיכה לעשות כל הזמן משהו מסוים, למרות שדיברנו על לעשות משהו אחר כדי להתמודד עם הקבוצה, את חייבת לשנות.
כן. אז בעצם מה התפקיד שלך כמאמן בזמני המשחק?
ואז אני נותן טיפים קטנים. אני גם מסתכל על הקבוצה השנייה, שחקניות פחות. אני יכול להגיד לפני מהלך, תראי שם פנוי. תראי היא לא תופסת. תראי, תשתמשי בחוסמת הענקית הזאת כדי להעיף כדור החוצה.
כן.
ואז הם אומרות, הנה, זו הנקודה של שובה. אבל זה לא לדברר את כל המשחק. זה לא שכל נקודה אני מיד אגיד להם מה... מה עכשיו הן חייבות לעשות, זה טיפים קטנים כדי לשפר. אז חלק מזה זה בגלל שאני רואה מאמנים אחרים שעושים, עובדים ככה, ואני לא רואה שזה תורם לקבוצה, אני רואה שזה רק מכניס אותם ללחץ ומוריד אותם. וחלק מזה כי אני לא מסוגל.
כן.
אני לא
אבל זה גם חשוב לדעת מה לא תורם. כן. ויש לך את היכולת בגלל שאתה שופט ונמצא בהרבה משחקים ורואה כן. הרבה קבוצות ומאמנות, מאמנים. ואתה רואה מה כן עובד, מה לא עובד.
נכון.
כאילו, יש לך כבר איזושהי פרספקטיבה שאתה יכול... אולי נעשה ככה שירות למאמנות ומאמנים. מה עובד, מה לא עובד. או בוא נגיד מה לא עובד. נתחיל מזה.
מה לא עובד? אני לא חושב שעובד בזמן שהכדור במשחק עוד לא נפל, אתה לא יוצר קשר עין ומקבל את הריכוז של השחקנית, אני יודע לצעוק עליה למשל, למה אלה ידיים?
זה... בכלל שאלות למה אומרים שהן לא כל כך מקדמות.
כן.
בטח לא באמצע מהלך, גם אחר כך.
עכשיו, גם כי אני רואה שהשחקנית באמת עושה את מה שהיא יכולה, וזאת היכולת שלה, זה הטווח שהיא מסוגלת להנחית. לפעמים אפילו השחקנית הגנה בכלל לא עמדה שם, וזזה אל הכדור, אז לכן הוא הגיע לה לידיים. אני לא חושב שזה משהו שיעזור לה לעשות משהו אחר יותר טוב.
כן, אז שאלות למה לא מקדמות.
אבל בטח לא בזמן המהלך.
כן.
אתה רוצה לשפר לה, אתה רוצה לעזור לה, סוף מהלך תזרוק לה איזה מילה.
כן.
באופן עקרוני, להרים את הקבוצה. זאת אומרת, לא מספיק כשמשהו לא טוב, אוקיי, כדור הבא, להגיד, לעודד, ומה עשית טוב. אתה לא הצוות הווי ובידור של הקבוצה, אתה לא צריך להריע בכל מהלך ולהרים אותם, אבל כן צריך למצוא את הדרך להכניס אנרגיה ולהרים. יש מאמנים שאני מרגיש שמורידים את הקבוצות שלהם, שכועסים על שחקניות, שצועקים על שחקניות, למרות שגם אצלי יש שחקניות שלפעמים אני רואה שאם אני אומר להם משהו שקט, הם יעשו איזה משהו פשוט, והם מכניס איזה צעקה, פתאום זה מכניס אנרגיה.
כן.
אז אני אומר לה בחיוך, מה הייתי צריך להתחיל לצעוק קודם? לא, 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 אני מודעת לזה, אני יודעת, אתה לא צריך לצעוק.
אני מניחה שאתה מדבר על צעקות אחרות, לא מדרבנות, אלא נכון. צעקות מורידות.
של... נכון.
תתחילי לשחק כבר, לא יודעת מה, כאלו דברים.
כן, ואני שומע, אני מאמן שאומר לשחק, אפילו כשהכדור לא במשחק, כשהכדור היא הולכת לפתוח או משהו, או הכניסה כדור ברשת. את באת לשחק או מה? כאילו, לא יודע.
אתה לא אומר דברים כאלה.
לא, אני שומע מאמן אומר את זה. אני לא רואה איך זה עכשיו.
כן, איך זה תורם.
איך... כאילו, אני רואה שהכדור הבא, בגלל הלחץ והאכזבה, והפחד לאכזב את המאמן, או שהוא לא יהיה ברשת, הוא יהיה אבל בקיר הנגדי.
כן. אז מה אתה, נגיד, היית אומר במקום משפט כזה, או לא אומר?
אני לרוב לא אומר. אני כן מנסה לכוון מה כן לעשות יותר
טוב. כי כאילו יש את הקטע הזה שאת עושה, ששחקנית עושה טעות, וישר המבט כזה למאמן, אוקיי. אם קוראים מצבים כאלו, מה אתה מסמן?
זה מאוד תלוי בשחקנית.
כן, אבל
יש שחקניות שמיד יחפשו את העיניים של המאמן על כל דבר טוב שהם עשו, כדי לקבל את המחמאה, אבל גם על כל דבר לא טוב שעשו, כדי לראות, אוקיי, איפה הנזיפה. ויש כאלה שלא.
איך אתה מול זה?
יותר קשה לי עם השחקניות שלא מחפשו את העיניים שלי. כי אין לי זמן. יש לי שני פסקי זמן מאוד קצרים, ואין לי זמן עכשיו לתקן שחקניות. בסוף מהלך, לא משנה מה היה, אני צריך את העיניים שלה כדי להגיד לה מה לעשות יותר טוב. אם היא עסוקה עכשיו בלהתעלם ממני, או שהיא באמת לא שומעת, אז יותר קשה לי.
אז כאילו דווקא אתה אומר, הקשר העין הוא טוב לך במהלך המשחק, כי אז אתה יכול לסמן לה כזה...
כן, ואני לרוב, הכיוון שלי, אוקיי, מה עכשיו לעשות?
כן, הצעד הבא, לא להתעסק במה לא קרה, אלא במה, יאללה, מה אפשר לעשות. יפה. טוב, אנחנו ככה מגיעים לקראת סיום. יש איזה, האמת שהיו פה הרבה מסרים שככה הבאת, וזה היה מעניין לשמוע את ההשקפה שלך, ואיך אתה לומד בעצם מההסתכלות שלך כשופט על קבוצות ועל מאמנים ומאמנות, ואיך אתה מיישם כאילו בעצם את מה שנכון לך, או מה שאתה מבין שלא עובד שם, אז מה כן עובד, ואתה כן. מביא את זה לקבוצה שלך. אז יש עוד איזה שהם דברים או מסרים שהיית רוצה להעביר הלאה?
לא יודע, תעשו כמה שיותר כדורשת.
אוקיי, סבבה. טוב, אז שובל, אנחנו מגיעים לסוף, והגענו לפינה אהובה עליי, השאלות המהירות. חלק מהמאמנים לא מצליחים לענות עליהם במילה אחת, בוא נראה איך ילך לך. מה אתה הכי אוהב בלאמן?
לשחק.
לשחק?
בטח.
אתה משחק עם הקבוצה?
אני שחקנית נהדרת.
אוקיי. מה אתה הכי פחות אוהב בלאמן?
כששחקניות רצות לטלפון כל הזמן, אולי לפני זה איחורים.
איחורים.
כן.
מה ההישג שאתה הכי מתגאה בו?
יש לנו עונה אחת של הקבוצה שאימנתי, זכינו מקום ראשון במסלול אילת, זכינו מקום ראשון בליגה, וזכינו בגביע, כאילו איזה...
וואו, שנה...
ואולי גם אותה קבוצה בשיחקה באפק, וגם שם זכתה, כאילו שנה עם מלא גבים, כן.
יפה. מה אתה אומר, שש קדימה או שש אחורה?
זה תלוי, אני לרוב משחק שש אחורה, אבל זה נורא תלוי מול מי משחקים ובאיזה רמה. זה לגמרי לא קבוע.
לא חד משמעי.
לא.
ראיית מגרש או עוצמה, מה יותר חשוב?
ראיית מגרש.
תרגילים מתוכננים או פרי סטייל?
תרגילים מתוכננים, תרגילים מתוכננים.
עידוד או שקט על המגרש?
אני שקט, אבל אני אוהב עידוד.
קבוצת וואטסאפים המאמן או בלי?
ששתיים ברור, לפחות. שתיים שאני מכיר.
ליהנות או לנצח?
לנצח.
מה המנטרה שלך במשחקים מאתגרים?
תמשיכו, זה עוד לא נגמר.
כן?
כן, לגמרי.
טוב, זהו. נראה לי שסיימנו. תודה רבה.
אוקיי. תודה.
תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.